אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
יש משהו שקרה בכלל בשירה, וגם בספרות הישראלית, אבל בטח בשירה. הרי היה ציווי פמיניסטי, האישי הוא פוליטי, הפוליטי הוא אישי, אבל פשוט הצד נטע, התחיל פשוט לטעות לכיוון האישי, ושכחו לגמרי את הפוליטי. כלומר, הדבר הזה לא יכול להישאר בתחום של האומנות עבורי. אני לא מוצאת בטעם אם אין בה את ההקשרים הציבוריים.
מאזינות ומאזני כאן תרבות, שלום לכם. אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, ואנחנו בחג הפסח, והתוכנית היום תדבר על עבודה, יציאה מעבודה לחירות, וגם על משבר זהות. אנחנו כבר צוחקות פה באולפן, אני והאורחת שלי, שלום למשוררת, המסעית, חוקרת הספרות, הפסיכולוגית, תהל פרוש.
שלום ענת.
שלום לך. משבר זהות, נכון? אנחנו חושבות על כל הדברים שאת עושה. ואם אני צריכה לבקש ממך רק זהות אחת.
מה, הזהות שלי היא של כותבת.
כותבת, אישה כותבת. כן. אז ספר מסות חדש שלך, סיבות להישאר, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים, והספר עוסק במציאות הכלכלית והנפשית שלך, שלי, שלנו, של רבים שחיים בארץ הזאת, דרך כתיבה על עבודה, על כסף, על דירות, על מה שיש לנו ומה שאין לנו, יותר מה שאין לנו בעולם, שבו למרות שיש מי שמשתמש במונח שנאת עשירים, אנחנו תכלס באמת יותר שונאים את העניים ואת העוני. קדמו לספר הזה שני ספרי שירה שלך, הראשון שמו בצע, השני יחסי בעלות, ואתם כבר שומעים מאזינות ומאזינים את הקשר בין הספרים. והספר החדש מוקדש לאילם, הבן שלך, הוא בן אס?
תשע.
תשע, בן תשע.
וכמה חודשים.
ואת כותבת עליו גם בשירה וגם בספר הזה. אבל אני רוצה להתחיל עם כריכת הספר. רואים פה תצלום של איזושהי חלקת שדה, פרחים או מין צמחים יבשים, שככה אור השמש, אור התחלת העזה, חורך אותם.
של סשה תמרין שצילם את הרד. בעצם, יש משהו בשמש הישראלית, שזאת שמש, היא שמש לבנה, היא שמש קשה.
אור חזק.
אור נורא, אז, נורא, כן. נורא חזק ואז, ויש לו, אבל יש לו מין איזה מנעד כזה, זאת אומרת, והמנעד הזה גם מופיע בכתיבה שלי הרבה, שזה המנעד שנע בין הזהב, ומה שמזהיב בעצם, בטח בשקיעה, תמיד אפשר לראות את זה, מזהיב את הכל, לבין הבלתי נסבלות הזאת ביולי-אוגוסט שהולכים ברחוב, וגם ספטמבר שהולכים ברחוב, ופשוט זה בלתי נסבל. אז רציתי שהקריכה תשקף משהו, התצלום ישקף משהו מהמציאות הזאת.
זאת המציאות הנפשית-כלכלית שלנו דרך השמש הישראלית. אני רוצה שנתחיל ונקרא במסע ששמה העץ. בבקשה.
העץ הוא הדבר שאני מעוניינת בו. עץ תות. הוא הסיבה לכך ששכרתי את הבית הזה. עצים אחרים גרמו לי לזכור את הבתים הקודמים. אני זקוקה לרשת הירוק שתציל אותי מהכיעור אל היופי. ליבי יוצא אל העץ הזה המצוי בחלון הגדול. היכל של הוד ופאר, אמרתי פעם, לחברה על עץ אחר. אני מנסה לזכור כל מה שאני יודעת על שמות חלקי העץ, מהקטנים לגדולים. עלה, גבעול, אני כותבת בלי להציץ. ציץ. פרח, ניצן, ענף, פערות, עלווה, צמרת, גדם, קטם. כל מה שנחרט בו. לפני הקטן אמרתי, תראה כמה רחב לב העץ הזה כלפינו. הוא מתעקש לגדול העץ הזה, כמו שאתה גדל, בני הקטן. אני חשה שליבי מושך את העץ אליי. אנחנו מדברים. אני קוראת לו להיקרח סביב הבית שאינו שלי. בוא, בוא, בוא. בחורף עמד פשוט ועירום, אפרפר. עלים התאגמו עליו כמו סירות קטנות שבורות. אחר כך קרתה ירקותו עם האביב. בכל יום שלח עוד זרוע, בכל יום הצביע לכיווננו. בכל יום נפקחו אפאפיו וצמחו לו שערות. הוא נעשה הרקולסי, ענק תות, לוחם תות אימפריאליסטי. בכל יום הצמיח את שלו ואז נתן לנו לאכול ממנו. בכל יום אני ובני אוכלים ממנו. אנחנו חיים בעלבה. בני הקטן מטפס בסורגי החלונות הגדולים עד לתקרה. הוא אומר אחריי, במילה משלו, זה עץ מפרגן. פעם בא איש לנסר את העץ. איש חזק מאוד, חסר שיניים, בקושי מדבר, לבוש מכנסיים קרועים, נופלים מישבנו. יכול להיות בן 70 או בן 50. צעק לי מהחלון, גברת, גברת, אפשר מים? אני גברת, אני מים, נעניתי. הוא ניסר אותו במסירות, עלה על סולם בהוראת ועד הבית, כי העץ משתולל על חוטי החשמל.
והעץ הזה נטוע פחות או יותר במרכז הספר שלך. אבל בעצם הוא מין משל, העץ הזה, העץ הנדיב. כי הוא פורח והוא גם מאפשר יופי, הוא גם נותן פירות, אבל בסופו של דבר הוא גם משהו שהוא לא שלך. מישהו אחר מחליט לנסר אותו. והאיש שבא לנסר אותו, את אפילו לא יודעת בן כמה הוא. אולי הוא איש שכבר היה צריך לצאת לפנסיה, הוא עושה עבודת כפיים קשה. שיניים אין לו. הוא איש עובד שכנראה את המינימום.
הוא איש עובד מתחתית, כן. תחתית תחתיות, שרשרת המזון של העבודה.
כן. והנה, הפרק הזה הוא ממש משל.
הוא ממש, כן, כן, נכון. הוא ממש מחזיק, מחזיק את כל הספר. כן, העץ הזה הוא באמת, הוא באמת חריגה, זאת אומרת, הוא חריגה כי עצי פרים חריגה מהמערכת הכלכלית, כלומר, שאנחנו נתונים בה, של סחר חליפין, כלומר, אנחנו כלכלי, כן? כלומר, כן. כספי, מוניטרי, שבעצם תמורת הפרי אנחנו צריכים לשלם כסף, והרבה כסף עכשיו מתברר, אני קראתי בדיוק שהמחירים נורא נורא עלו, אבל עצי פירות בעיר, או בכל מקום אחר, הם מין חריגה כזאת, הם פשוט נותנים את הפרי. אפשר פשוט לאסוף את הפרי ולאכול אותו. יש שם עץ שהוא פשוט כמו שהוא. הוא פשוט עושה את שלו. זאת הווייתו, הוא פשוט נותן את הפרי. יש המשך לסיפור הזה, אגב, שהוא לא מופיע בספר, כי הייתה שנה נוספת שרצו לקצוץ עוד פעם את העץ. הרי בסיפור הזה, בספר, הוא נגמר בזה שבעצם אני נוטשת את העץ, כן. והאיש קוצץ אותו, את הענפים שלו, ואני חוזרת אחרי, ואני מרגישה רגשות שמה גדולים על זה שנטשתי את העץ, ועל הבלבול שחל בי ביחס למעמדי, בקשר לעץ. אבל שנה אחרי זה אני טפסתי על עצמי, ופשוט עמדתי מתחת לעץ,
שצמח
וכשהביאו עוד פעם
את המנסר,
או שזה אחרי שנתיים, כן, או שנתיים אחר כך, הביאו עוד פעם מנסר, הפעם מנסר מאוד רציני, זה לא היה מנסר מתחתית שרשרת המזון, זה היה אומנם פועל, אבל פועל עם
מנופי, מנסיות,
כן. והפעם לא חל בשום בלבול, ופשוט פשוט עמדתי מתחת לעץ, ולא נתתי שיעשו לו כלום, ובא ועד הבית, והיא צריכה להזמין לך משטרה, זה בכלל לא הדירה שלך, ואני אמרתי לי, אני אזמין לך משטרה, בקיצור, זה היה, כל השכונה התאספה לראות את המעשה הזה, ובסופו של דבר לא ניסרו אותו, כלומר ניסרו ענפים מעטים למעלה, שהסכמתי עליהם, עשיתי מעשה הצלה.
את כותבת הרבה על המקום הזה שאת לא בעלים של שום דבר, אבל הרבה אנשים בעלים שלך, או של הדירה שבה את חיה, או של העבודות שבהן את עובדת, של המרחבים שבהם את מתנהלת, של הכסף שלך, ואת מוציאה את החוטים ממך, ואומרת, תסתכלו בשתי וערב הזה שאני עושה, זה החיים של כולנו, אולי למעט באמת כמה טייקונים, שגם עליהם את כותבת פה. ואנחנו כמו איזה מריונטות, שמישהו מנהל אותנו, מזיז אותנו, ואנחנו בכל זאת מנסים איכשהו לפעמים לשמור על איזה עץ תות. כן. אפילו הכתיבה הזאת, אולי הניסיון לחמוק מהמריונטיות הזאת.
הניסיון שלי היה נורא מודע, זאת אומרת, בכתיבה. אני קראתי לזה ניסויים בספרות, כשעשיתי את זה. הרגשתי ממש שאני עושה איזה ניסוי. והיה לי חשוב...
זאת אומרת, גם לקחת את כל השפה הכלכלית הזאת, ולהפוך אותה לשפה
לספרות.
ספרותית, לסיפור, ולומר, הנה, זה לא שם בדפי המוסף הכלכלי, וזה לא רחוק מכם, זה מנהל את החיים שלכם, גם שאתם לא רוצים.
כן,
לב לזה.
ויותר מזה, ויותר מזה, להפוך את זה למשהו שיש לו מעבר לסיפור, כי אפשר לספר את הסיפור בכל מיני אופנים, לשים את עצמי קודם כל בתור הסובייקט של הסיפור.
כן.
יש הרבה הגזמות שהגזמתי, נתתי לעצמי חירות, חירות ספרותית. אבל זה, אבל אני החלטתי שהסובייקט צריך להיות תהלפור שם, בספר. לא איזה אדם שלישי, לא גוף שני, אלא ממש, ממש העני.
כן.
כלומר,
אז אני אשאל אותך בקשר להגזמות, כי יש לך כאן רשימה שהתפרסמה בעיתון הארץ לפני הרבה שנים, תחת הכותרת, תן לי דירה עם סימן קריאה. שבה את מספרת על איזה פגישה עם באמת טייקון, את עובדת באיזושהי עמותה חברתית, שמנסה לשנות את החברה הישראלית, להוציא אותה מחושך לאור, הנה כמו בפסח, ואז אתם הולכים לאיזושהי ישיבה, שבה בין היתר גם מדברים על
דיור,
ובשלב מסוים, הדם עלה לי לראש, כמו פער רשפתי ישן אדום, וחם של זעם, ומבעד אליו שמעתי טייקון ב' אומר למנכ״ל משרד הרווחה משהו על זה שצריך להוזיל את עלות הקרקע, וככה הקבלנים ירצו לבנות יותר דירות, והמחירים ירדו, מנכ״ל משרד הרווחה אמר משהו על זה שיש ישראלים רבים שלא יכולים לקנות דירה, טייקון ב' לא הבין למה. היה לו קשה להפנים את העובדה שיש אנשים שאין להם מהבית כמה מאות אלפי שקלים שצריך אותם כדי בכלל לבקש משכנתה, אתם צריכים להגיע עם משהו. הוצאתי אש מהאוזניים וצעקת עליו, תן לי דירה, זה קרה?
אני לא אגיד לך.
זעקתי, תן לי דירה, תן לי דירה.
כן, אני רק רוצה, כבר מה שאני חשוב זה לומר שזו צורה מאוד מודעת, של יצירת סובייקט תפרוש בספר, אבל אני לא רוצה להגיד מה מוגזם ומה לא.
תראי, את יושבת לי פה מטולטלת, גם אני מטולטלת. זה כבר מאפשר לנו איזשהו מפרעות כזאת.
איזו התפרעות
כן? זאת, נכון? נכון להיות מטולטלת.
כן, שיער
שלנו לא מסודר.
חסר השליטה, כמו חסר שיח כזה בדיוק. שאפשר לגזום אותו.
כמו אצטוט. אז אני יכולה לדמיין אותך.
כן.
יושבת באיזושהי ישיבה שבה הטייקון שיש לו כוונות טובות, אבל הוא לא באמת, הוא לא באמת מבין שאם הוא רוצה באמת כוונות טובות, אז הוא אומר להקטין את פערי השכר בראש ובראשונה, בינו לבין העובד בתחתית שרשרת המזון, כן. נגיד בדרך כלל אנשי הניקיון בחברה.
זה אנשי הניקיון.
על זה הוא לא חשוב. הוא יצא החוץ להגיד, הנה אני עושה פה התנדבות, פה אני מקים איזשהו עמותה, אבל מה קורה בבית שלך? מה קורה עם האנשים שמנקים לך, שמשרתים לך? את זה הוא לא רואה.
אבל זה לא רק האנשים שמנקים, גם אנשי העמותה, זה כתוב כן. גם בסיפור
גם
הזה
שקיבלו. גם העובדים הרגילים, כן.
שאנחנו חיים היום באמת במציאות. עוד פעם, ישראל היא באמת איזה מקום שנפגשות בו כל מיני מציאויות כלכליות באמת אכזריות וקשות וקיצוניות.
גם כי אנחנו מקום מאוד קטן.
מקום מאוד קטן ומאוד מאוד קיצוני, גם בגלל שאנחנו סגורים בעצם בתוך, אין לנו בעצם קשרי מסחר ומעבר עם הסביבה המיידית שלנו, אז אנחנו בעצם נורא תלויים.
כן.
ואנחנו נמצאים במצב, וגם אימצנו בלי מסננים, בלי בקרה, את הניאו-ליברליזם האמריקאי, של הפרטה, של דלדול מערכות תמיכה ורווחה, דבר שלא יכול בעצם להתקיים. באמת כל מצוקה חברתית בעצם, כן. בעצם מתועלת להיות מצוקה אישית.
כן.
כלומר, כל דבר שבעצם צריך להתפרש בעיניים פוליטיות חברתיות, נהפך להיות משהו שמאשימים בו את את היחיד,
כן.
וגם אפילו עושים לו כל מיני פסיכולוגיזציה, למצבו. בעצם אומרים לנו, תמצאו את השיר בתוככם, תתחברו.
לשיר, העצמה.
כן.
את כבר הרבה שנים כותבת את הרשימות הללו, שעכשיו כאמור ראו אור ביחד כספר. גם אהבה, גם הורות, גם אימהות, זה הכל דרך הערוץ הזה.
כן, זאת נקודת מבט שכאילו אני לא יכולה להיפטר ממנה. הדבר החומרי הזה של, של באמת רשת התנאים שמאפשרים בעצם אותנו בעולם. מה מאפשר אותנו? מה מאפשר לנו לאהוב? מה מאפשר לנו להשתוקק? אני תופסת את זה כקשור, כקשור לחומר. בצורה די מרקסיסטית, אפשר להגיד.
את מתייחסת פה במסע אחרת ששמה אהבת העבודה, על כך שבתחילת המאה הקודמת את כותבת, בזמן שבעולם המערבי עובדים נאבקו על זכויותיהם בדם, ביזע ובדמעות, פה בפלסטינה העבודה הייתה רכיב מרכזי באידיאולוגיה הציונית, הייתה דת, מה שנקרא דת העבודה. האידיאולוגיה הציונית של שלילת הגולה. ב-1930 כתב פסח ליפוביצקי, בהמשך גם לאלף דלת גורדון, כי העבודה היא הכרח ליהודי דרך לשחרורו האנושי, ולא פחות להברת האומה לחידוש פני המשטר הקיים. שאת אומרת, זה דברים ממש רליגיוזיים. זה מחליף את האמונה, זה כמו, כמו האמונה באלוהים. ואז בהמשך המסע הזאת, את בעצם חוזרת למילה עבודה. ומנסה עוד הפעם להבין אותה.
לקרוא את זה או ש...
כן.
כן? אפשר להראות בקלות שהשימוש במילה עבודה, לכלל הפעולות שאנשים עושים למען שכר, שגוי לגמרי. הנה ניסוי מחשבה. האם נכון לקרוא למה שעושה שר הביטחון ולמה שעושה קופאית בסופרמרקט באותה מילה? האם אפשר לקרוא למה שעושה הבעלים של אמזון, ג'ף בזוס, ולמה שעושה מתכנת בגוגל באותה המילה? האם ניתן לכנות באותה המילה מה שעושה מי שתלוי בשכר עבודה, או מה שעושה מי שאינו תלוי בשכר כזה למחיותו? האם אפשר לקרוא באותו השם למעשה של שכבת הניהול הבחירה ביותר בתאגידים, ולמה שעושים יתר העובדים? המילה עבודה היא רחבה מדי. היא מכסה ומסתירה ומעוותת את סוגי המעשים שאנשים עושים בחברה שלנו למען שכר, ומהצד השני מצומצמת מדי, לא מכסה את עבודת האימהות, את המלאכות הקשות ביותר של משק הבית וגידול הילדים. לכנות את כולנו עובדים, זהו שימוש מניפולטיבי בשפה לטובת שימור אידיאולוגיה. גם האופן שבו קפרניטי המשק טוענים שיש צורך לעודד אנשים לצאת לעבוד, למשל אחרי מגפת הקורונה, הוא יופמיזם לכך שמייחלים למדיניות ממשלתית שתאכוף יציאה לעבודה של מי שמקבלים שכר נמוך ועובדים בעבודות קשות. לא נשמע אף פעם שיש צורך לעודד את שר הביטחון לעבוד, או שיש צורך לעודד שחקני תיאטרון לעבוד. מי בדיוק אלה שזקוקים לעידוד הזה לעבוד, ולמה הם זקוקים לעידוד הזה?
ואת מותחת ומפרקת את המילה עבודה.
כן. זה תמיד הפתיע אותי.
בספר השירים הראשון שלך כתבת מי שעובד בחברה שבה יש כאלה פערי שכר בין המנכ״ל לבין העובד הזוטר, שפשוט יקום, יצא.
קראתי לאנשים לשבת ליד בתיהם של האנשים שמעסיקים אותם, או בחיקם. זה היה עזרת תחופה.
עזרת תחופה, אבל לקום ולעזוב.
כן, לקום ולעזוב. אני באמת חשבתי להביא את הספר הזה, אבל הוא לא השפיע עליי עד כדי כך, אבל הוא ספר נורא יפה של העבד המשוחרר, פרדריק דאגלס, שהיה עבד...
שידע קרוא וכתוב.
נכון, וכתב את הסיפור שלו.
כן.
ומה שמעניין, שבספר השני שהוא כתב, אחרי שהוא כבר היה אדם חופשי, הוא כתב על עבודה, וכתב שהוא מבין עכשיו שבעצם עבודה בשכר, בתוך החברה הקפיטליסטית האמריקאית, היא כמו עבדות. לא בדיוק כמו עבדות. שהוא כבר לא היה עבד, שהוא היה עובד.
כן.
יש אלמנטים של עבדות בעבודה בשכר. זאת אומרת, כשהשכר באמת מכתיב את ה... כלומר, אם את עובדת ואת לא תלויה בשכר, זה דבר אחר, אבל אם העבודה היא באמת הדבר ש...
שמשלם לך את החשבונות, שמאפשר לך לגדל את הילדים, אז את תלויה בו.
כן, ותומך במשפחה שלך. אז את נהפכת בכל מיני אלמנטים לעבד. ומה זה עבד? כלומר, במובן הזה, אנחנו מדברים על חירות הרי בסופו של דבר.
כן, את לא יכולה לקום וללכת, את לא יכולה לצעוק אם יש עוולות.
ויש משהו מאוד, אני תופס אותו כדיבור, לא רק אני, כן, גם הוגים אחרים, אבל יש איזה דיבור כפול ביחס לדמוקרטיה המערבית הליברלית, שמחבקת את זכויות האדם, וחופש הדיבור, נכון? וחופש התנועה, וכל החופשים האלה. אבל בעצם, כשאת נכנסת לחלל העבודה, את תמיד נכנסת לחלל שבו את לא חופשייה. כלומר, את רוב שעות היום, והיום בכלכלה הנאו-ליברלית, כשכולנו נאלצים להפוך את עצמנו לבעלי הון, דרך כל מיני פעולות כל היום, אנחנו מאבדים את החירות הזאת, שלכאורה מבטיחה לנו הדמוקרטיה, שלכאורה מבטיח לנו הליברליזם.
לטובת זה שתהיה לך קורת גג, שיהיה לך פת לחם על השולחן.
חוגים לילדים.
שתוכלי לשלם חוגים לילדים, שתוכלי לשלם פעוטון או מעון, פעמים רבות פרטי, כי המדינה לא מסבסדת, למרות כל ההבטחות. ועכשיו יש מלחמה, אז בכלל אין את זה, ואין את זה, ואין את זה, ואין לבריאות הנפש, ואין לרפואה.
זה מחריד. מחריד. כלומר, כמו כל המערכות פה.
אז איזו שפה אנחנו צריכים?
זאת שאלה ממש טובה. את מחזירה אותי לצטוט, בעצם. את מחזירה אותי לזו שפה שהיא כל כך באמת, אם משתמשים בה, ואני קיבלתי חלק מהביקורות שהיו על הספר. הספר קיבל הרבה אהבה, אבל גם ההתייחסות אליו לפעמים הייתה כזאת של, שאני מסתכלת שם על העולם בעיניים של ילד. לאו דווקא נאיביות, אבל כן. תמימות, במובן הזה של למה. ואני חושבת שזאת אחת הבעיות. אני לא תופסת את מה שאני עושה כתמים, או כילדי. אני תופסת אותו ממש תפיסה הפוכה. כמה שמנסה להתקרב באינטימיות לתוך או להתקרב לשאלות הגדולות ולקושי שהן מציבות לפנינו. והשפה היא לכן, שפה אפשר להגיד בכל מיני מובנים הפוכה, ומה שאמור להנחות אותה, שוב, לא דרך איזה, לא חופש במובן הליברטיאני שכל אחד לעצמו, אבל איזושהי מידה של חירות משותפת שאנחנו עובדים עליה ביחד. אנחנו גם עובדים, אבל גם רוצים להיות חופשיים. איך שני הדברים האלה יכולים להסתדר? שאלת הגן, הכוח נכנסת פה.
טוב, הספר שלך באמת גם עוסק רבות, גם באימהות, גם בנושא הדירה, ובעלת הבית שמתקשרת לעלות את שכר הדירה, כי אפשר, כי אין על זה פיקוח. ויש גם פרק על אביך. על מותו של אביך, שגם הקדש לו שיר בספר הראשון שלך, רואה חשבון. אני אקרא קטע ממנו, כי הוא שיר ארוך, אבא, העבודה שלך, אני חושבת שהרגה אותך. כשהייתי ילדה יצאת בכל בוקר מהבית בשעות לא סבירות, והלב שלי דפק כששכבתי במיטה ורציתי להרוג את כולם ואת עצמי, בגלל שנאלצת לקום מוקדם ולנסוע ולנסוע. העיניים שלך הרגו אותך, הרכבת משקפיים מיוחדים. השמש, הנה, השמש, את השמש מהכריכה שלך. השמש סנברה אותך ובלילה לא ראית כלום. ובכל זאת נסעת במין נאמנות כלבית למקום הזה. תמיד היית נאמן למקום העבודה, כל מקום עבודה. זה בספר שירים הראשון שלך בבצע, את כותבת על אביך, ובספר הזה את אומרת שהוא היה שייך למקום העבודה יותר מאשר לבית, יותר מאשר לך, יותר מאשר לך שלמענך בעצם הוא יוצא לעבודה, כי הוא צריך לפרנס את המשפחה.
כן, אנחנו נכנסות פה לנושא של הגבריות, של הגבריות שבעצם מתחזקת את העולם הכלכלי, וככה מתרחקת מהבית ומגידול הילדים. ובאמת הייתה לי דוגמה באמת ממקור ראשון לדבר הזה. מאבא שבאמת עבד נורא 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 קשה, ואהב את העבודה שלו, והיה שייך למקום העבודה שלו יותר משהיה שייך לבית.
את יודעת, זה דור אחר. גם אבא שלי כזה, אבל את יודעת שבדור שלנו גם אנחנו כבר כאלה, אנשים, כן. עובדות מאוד מאוד קשה.
זה פמיניזם ליברלי פשוט.
ליברלי, השתחררנו, ואנחנו עושות קריירה, אבל אנחנו אולי גם מואחות את עצמנו.
זאת אירוניה שכאילו כולה אומרים, כן, נשים השתחררו, נשחרר מיעוטים, נשחרר פלסטין, הרי לאיפה רוצים לשחרר אותם? לתוך העולם הנאו-ליברלי, לתוך הכלכלה, כדי שמתפקדו כאן, כן, בתוך השיעבוד הזה. בואו נשחרר אתכם מהשיעבוד הזהותי, ונשליך אתכם לתוך השיעבוד הכלכלי, ששם לזהות אין משמעות. תהי ככה, תהי ככה, תהי ככה, תהי ככה, זה לא משנה בכלל מי אתה ומה אתה, כל עוד אתה מסכים להשתתף בתוך המשחק של הכסף. וזה החופש שלנו, זה כאילו אומרים, זה החופש שאתם צריכים לשאוף אליו.
אז מי מתאבי הבצע?
כולנו. יש מישהו? אני חושבת שכולנו תאבי בצע, אני חושבת שהדחף הזה של, קודם כל החמדנות, שאנחנו, זה דחף יצרי כזה של, של ילדים, זה דבר נפלא, זה הרצון לסוף עוד, זה הרצון שיהיה לי, זה הרצון להיות הבעלים של משהו, זה שלי, זה שלי. כלומר, יש משהו, אני תופסת אותו בתור טבעי ונפלא, כלומר, ברצון הזה.
אבל?
אני חושבת שתאבי הבצע בעולם שלנו, פשוט, זאת אומרת, בעולם הכלכלי, הקפיטליסטי, הנאו-ליברלי, פשוט הפכו להיות בלתי נסבלים, בגלל שהשאיפות להתפשטות אינסופיות אכן ניתנות להם. כלומר, הכוח נהפך באמת לבלתי מוגבל, אין לו גבול. וברגע שלכוח אין גבול והוא לא זז, זאת אומרת, הוא נעשה מקובע בידיים מועטות ולא מתחלק ולא זז בין אנשים, הוא נהפך להיות רקום, רכיב.
טוב, אנחנו עוד יכולות להמשיך לדבר או לדבר, אבל אני רוצה שנגיע גם אל הספרים שבחרת, אבל עוד רגע לפני זה, עוד שיר על עץ מהספר השני שלך יחסי בעלות.
היה רגע בעולם, בתוך החי שלה, שהשתנה. אולי אלה היו עצים שהשתנו גם כן. הנשמה שלה נחדרה בענפים ובעלים. בכל בוקר לקחה את הבן היפה שלה ואמרה לו, אלה העלים. ירוק עלה, ורוד עלה, לבן עלה. אלה הפרחים.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
אחת פלוס חמש אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
תהל פרוש כאן איתי באולפן, המשוררת, הסופרת, חוקרת הספרות, יש לה ספר יפה, מחמיר לב, ששמו סיבות להישאר, שעוסק במציאות הכלכלית הנפשית שלנו, אבל גם באהבה למקום הזה, לארץ, לבן שלה, לאילם, ובסיבות להישאר פה. ואנחנו בתוך חג הפסח, חג החירות, ועוד מעט יום העצמאות, מדברות כאן על הכתיבה שלך. ועכשיו עם החמישה ספרים שבחרת, אנחנו מתחילות עם המשוררת האמריקאית ממוצא יהודי גרייס פלי, ספר שלה איש זר שרק לכלב שאסתר דותן תרגמה בהוצאה היפה שלה, הוצאת פתאום, ואת גם מתייחסת אליו בספר שלך על זה שאין חופש ללא צדק.
אני חושבת שאני שייכת בעצם למסורת הזאת. זאת מסורת של נשים כותבות ששקועות בתוך החיים הפוליטיים, ושכותבות על החיים הפוליטיים, ורואות את החיים הפוליטיים כחומר של הכתיבה שלהם, הוא בלתי נפרד מהכתיבה שלהם, ומחויבות לו. זאת מסורת מאוד אמריקאית. היא באה בצורות שונות באירופה. אפשר לחשוב על וירג'יניה וולף, על סופרות צרפתיות שעושות את זה. וגרייס פיילי, באמת, היא כותבת...
היא סופרת, הוא משוררת, תרגמו אותה. כן, מוקירון תרגם אותה, את הסיפורים שלה.
נכון, אז היא גם כותבת סיפורים קצרים, היא גם כותבת שירה וגם מסות. וכאן היא כותבת על אחריות. ותרגמו, אסתר דותן תרגמה את הפואט, זה גם משורר וגם משוררת, ואסתר דותן תרגמה את זה בעצם כמשורר, קו
משוררת,
כן. זאת אחריות החברה, לאפשר למשוררת להיות משוררת. זאת אחריות המשורר להיות אישה. זאת אחריות המשוררת לעמוד בקרנות רחוב ולחלק שירים, אלונים כתובים יפה וגם אלונים ברטוריקה זועקת, עד כדי כך שאי אפשר. זאת אחריות המשוררת להיות עצלה, להתבטל מעבודה ולנבא. זאת אחריות המשורר לא לשלם מיסי מלחמה. זאת אחריות המשוררת לבוא ולצאת ממגדלי שן ומדירות שני חדרים בסדרה C ומסדות קוסמת וממחנות צבא. זאת אחריות המשורר להיות אישה. זאת אחריות המשוררת להיות אישה. זאת אחריות המשוררת לומר אמת לכוח הזרוע כדבר הקוויקרים. זאת אחריות המשורר ללמוד את האמת ממי שהכוח אינו לצידו. זאת אחריות המשוררת לומר שוב ושוב, אין חופש בלי צדק. כלומר צדק, כלכלי וצדק בין אוהבים. זאת אחריות המשוררת לשורר את הדברים האלה בכל המנגינות, החדשות והמסורתיות של השירים, המזומרים והמסופרים. זאת אחריות המשורר להקשיב לרחילות ולאווירה, הלאה כמו מספרי סיפורים המגלגלים את סיפור החיים. אין חופש בלי פחד ואומץ. אין חופש, אלא אם כן, האדמה והאוויר והמים מוסיפים להתקיים, וגם הילדים ממשיכים לחיות. זאת אחריות המשוררת להיות אישה, להשגיח על העולם הזה, ולזעוק כמו קסנדרה, אבל שיקשיבו לה פעם. זה באמת שיר פה, היום שפשוט גורמת לי לצמרמרות כל פעם שאני קוראת אותה.
וזה שיר שגם שמעו את זה בקול שלך, הוא גם שירה, אבל הוא לא איזה שירה מתכנסת, שקטה לירית. זו שירה זועקת כזאת, גם את כותבת שירים, את כותבת שירים רחבים, שהם ממש זעקות.
שנדע, כן, זאת שירה זועקת.
לב מתפקע, כמו שהיא מבקשת בסוף, תקשיבו לי, שזה... גם תקשיבו לעצמכם, תתבוננו רגע בחיים שלכם.
היא מחזירה אותנו למקור בעצם של השירה. לשירה הזאת שבעצם...
נבואה.
כן, שהיא גם הייתה נבואה.
והיא גם... בקול מול ההמון.
בדיוק, וגם דיברו אותה בקול. והיא לא הייתה מין איזו שירה כזאת על רגשות... אני לא נגד... כלומר...
שירה לירית.
אני כן חושבת שהשירה... לא, זאת ש... היא גם יכולה להיות מאוד מאוד לירית, אבל... אבל יש לה מקור ציבורי. היא אף פעם לא רק אישית. אני חושבת שלקחו, יש משהו שקרה בכלל בשירה, וגם בספרות הישראלית, אבל בטח בשירה. היה מין ציווי, הרי היה ציווי פמיניסטי, האישי הוא פוליטי, הפוליטי הוא אישי, אבל פשוט הצד נטע, התחיל פשוט לטעות לכיוון האישי, ושכחו לגמרי את הפוליטי. כלומר, הדבר הזה לא יכול להישאר בתחום הדבר הזה של האומנות. הדבר הזה של היצירה היא עבורי. עבורי. אני לא מוצאת בטעם אם אין בה את ההקשרים הציבוריים.
זה יביא אותנו אולי לספר הבא, ילוד אישה של אדריאן ריץ'. עוד סופרת ממוצא יהודי-אמריקאי. היא כותבת בספר הזה על חברות מטריארכליות.
נכון.
ואפשרות אחרת לחיות את החיים ולגדל ילדים.
כן, וואה, אני הבאתי בעצם גם עוד משהו שלה, ממסע שלה שנקראת שירה ומחויבות. היא בעצם כתבה הרבה מסות.
גם מסעית וגם משוררת.
נכון. אני אקרא משהו דווקא מתוך המסע הזאת, שירה ומחויבות, ששם היא בעצם מתמודדת עם השאלה של שירה ופוליטיקה.
כן.
שירה והפוליטיקה, איך בעצם, גם עם הטענה נגד האפשרות הזאת, וגם היא עושה. ובסעיף 4 היא כותבת, אני גם משוררת וגם אחת מאותם כל אחד של ארצי. אני מתמודדת בשירה ובחוויית היומיום עם פחד מעוות, בורות, בלבול תרבותי ואנטגוניזם חברתי, שלובים יחד על פני השטח של אימפריה, שזה ארצות הברית. בימי חיי ראיתי הפרת זכויות אדם ואזרח במקום שכל אחד, משוררים או לא משוררים, השאירו את הפוליטיקה למעמד הפוליטי, המושתת על תיעול משאבים חיוניים והקניין הציבורי של העולם כולו לשליטה פרטית, במקום שהדמוקרטיה נעזבה לניהולם של מחוקקים מוכרים המרבים במחיר, בקצרה ליסוד הפלילי. דבר שבאמת מהדהד אחד לאחד את המצב שלנו פה בישראל. אמריקאים רגילים, נינוחים, הביטו הצידה כאשר מפלגותיהם התאומות, הדמוקרטית ורפובליקאית, העניקו תמיכה לדיקטטורה נגד תנועות עממיות בארצות אחרות. כאשר הסוכנויות החשאיות בדרך של עינוי והשפלה, בדרך של הספקת תחמושת ואימונים צבאיים, העלו לשלטון נפלגות ומשטרים דקניים, בשם האנטי-קומוניזם ובשם האינטרסים הלאומיים שלנו. מדוע חשבנו כי שיטות פשיסטיות ודריסת זכויות אדם וזכויות אזרח תתקבלנה בשתיקה במקום אחר? מפני שכאומה נתלנו בתמימות מזויפת וצדקנית, בעוד איננו עצומות לתרחישים האישיים שלנו, לדימום הפנימי של הפוליטיקה שלנו.
הדימום הפנימי שלנו, אגב, נשים ודם. יש לזה אולי יותר ממשמעות אחת כשאדריאן ריץ' כותבת על זה. זה יעביר אותנו לספר השלישי שאת בוחרת, אומנות האהבה של אריך פרום, פסיכולוג, שמדבר פה באמת על יחסי האהבה, החל כן. מיחסי משפחה ואחר כך יחסי זוגיות.
כן, הצורת, הוא היה חלק מאסכולת פרנקפורט.
כן, אהבת אלוהים.
כן, אז הוא היה חלק מבית ספר הזה, אסכולת פרנקפורט, ש... אדורנו, מרקוזה, הם כולם בעצם יהודים שברחו מגרמניה הנאצית, והקימו אותו בארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה.
עם ביקורת קפיטליסטית מאוד חריפה.
עם ביקורת קפיטליסטית חריפה ועמוקה. אז הוא בעצם כותב, זה ספר נורא יפה, הוא נקרא אמנות אהבה, ותארת אותו נהדר, והוא בעצם כותב בו גם על, הוא אומר, איך אנחנו אמורים בעצם לקיים יחסי אהבה? כשאנחנו בתוך השוק. כשאומרים לנו, תפקדו בתוך השוק, תהיו אנשים, תשקיעו בעון של עצמכם, תתייחסו לעצמכם כתיק מניות, תשקיעו כל היום, תסתכלו על החיים כל הזמן במונחים של עלות תועלת. אז אומר, הוא שאל שעוד פעם, שאלה תמימה, כמו של ילד, איך כאילו מצופה מאיתנו להיות סובייקטים כאלה, להתנהל בעולם בצורה כזאת, ואז לבוא פתאום, ולנהל יחסי אהבה, כלומר לאהוב, ועוד אהבה רומנטית. שזאת שאלה מעניינת, כי כאילו הרי מצופר עם המשפחה לעמוד מחוץ לשוק החופשי, נכון? ליחסים הכלכליים האלה. כאילו בתוך המשפחה אמורים להיות לנו יחסים של מתנה, בעצם כלכלת מתנות, כלכלת אהבה.
שלא תלויה בדבר.
שלא תלויה בדבר, שאמורה כאילו להיות בניגוד. זאת אומרת, זה באמת יכול להיות? זה באמת אפשרי הדבר הזה? איך זה יכול להיות שאנחנו סובייקטים כאלה חצויים, כאלה מפוצלים? אז הוא אומר, תכונה מכרעת הנובעת מההון, ואופיינית לקפיטליזם המודרני, נעוצה בדרך המיוחדת של ארגון העבודה. מפעלי ענק ריכוזיים עם חלוקת עבודה קיצונית, מובילים לארגון עבודה כזה שהפרט מאבד בו את עצמיותו. והוא נעשה בורג מתקלה במכונה. ואת הבעיה האנושית של הקפיטליזם המודרני ניתן לנסח כך. הוא זקוק לבני אדם שישתפו פעולה בשקט ובמספרים גדולים. שרוצים לצרוך יותר ויותר, ושטעמיהם רגילים ואפשר לחזותם ולהשפיע עליהם בקלות. הוא זקוק לבני אדם שמרגישים חופשיים ועצמאים, לא כפופים לשום מרות או עיקרון ומצפון, ועם זאת מוכנים להיות נשלטים, לעשות את המצופה מהם, להשתלף במנגנון חברתי בלי שום חיכוך. שאפשר להנחותם בלי כוח, להנהיגם בלי מנהיג, לדרבנם בלי מטרה, חוץ מהמטרה, להצליח, לנוע, לתפקד, להתקדם. אגב, זה דבר שאנחנו רואים אותו נורא טוב היום, בתוך המצב הבלתי נסבל שאנחנו נמצאים בו, בתוך מלחמה, חטופים, פצע מדמם, ומה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לנוע, לתפקד ולהתקדם. במערכת המקבילה הכלכלית שדורשים איתנו להמשיך לתפקד בה.
שגרת מלחמה, שגרת חירום, שוב, כל המילים המכובסות האלה.
מכובסות?
מכובסות, למה שמלחמה תהיה שגרה? שמייצרות דיסוננס,
מייצרות,
כאילו אומרים לך, שזה בסדר, יש מלחמה, וזאת השגרה שלך, ועכשיו תחיי ככה.
מה התוצאה? האדם המודרני מנוכר לעצמו לזולת ולטבע, הוא נהפך לסחורה. הוא חש את כוחות החיים שלו כהשקעה, שחייבת להביא לו את מרב הרווח שניתן להשיג בתנאי השוק הקיימים. ואז היחסים האנושיים הם בעיקרם יחסים בין אוטומטים זרים זה לזה, שכל אחד מהם מבסס את ביטחונו על הצמדות אל העדר ועל הליכה בתלם המחשבה, הרגשה או פעולה. בעוד כל אחד מנסה להיות קרוב ככל האפשר אל כל השאר, נותרים הכל בודדים לגמרי, חדורים תחושה עמוקה של חוסר ביטחון, חרדה ואשמה, שתמיד נוצרת כאשר אי אפשר להתגבר על הנפרדות האנושית. המצב בכל הנוגע לאהבה תואם בהכרח את האופי החברתי של האדם המודרני. אוטומטים אינם מסוגלים לאהוב, הם יכולים להחליף ביניהם את חבילת האישיות שלהם ולקוות לעסקה הוגנת.
אם את מותחת את הגבולות של המילה עבודה, אז הוא מתח את הגבולות של המילה אהבה וניסה להבין מהי באמת האהבה בין האמא והילד והמשפחה ואלוהים. שאנחנו חיים את דת העבודה הנאו-ליברלית, איך אוהבים. וזה מוביל אותנו לפסיכולוג אחר, שנדבר עליו, הספר הרביעי, הטקסט הרביעי שבחרת, של זיגמון פרויד, אנליזה סופית ואינסופית, וזה מופיע פה בספר הטיפול הפסיכואנליטי, זיגמון פרויד.
הוא טקסט מדכא, הוא כותב בו בין השאר שבעצם אי אפשר לעשות אנליזה למי שמתמודד עם מצב משבר, שאנליזה לא יכולה להועיל למי שנמצא ממש במצב משברי. כי בתוך המצב המשברי אתה נדרש לכל כוחות האגו שלך, ואתה צריך, אתה לא, אין לך פנאי בעצם להסתכל על ההיסטוריה שלך, או תתנגד לזה בצורה נורא נורא חזקה. והוא שואל בעצם במאמר הזה את השאלה, האם אי פעם יש סוף לאנליזה, האם אפשר באמת להירפא. ואת מנידה בראשך.
כן, לא רואים ברדיו, אבל לא נראה לי אי פעם.
אז גם פרויד לא בטוח שזה ייגמר באמת. אז הוא מדבר בעצם על הארגון, האישיות, שהמתקדם יותר, זה שעבר אנליזה, לעומת הארגון הקדום יותר, שאיתו הגיע המטופל. והוא אומר, בכל רגע נתון, חלקים מהארגון הקודם ממשיכים להתקיים לצד הארגון החדש. ואפילו במהלך התפתחות נורמלי, המהפך לעולם איננו מושלם. כך שגם בעיצוב הסופי עשויים עדיין להשתמר שרירים של קיבעונות הליבידו הקודמים. אותו הדבר מתגלה בתחומים שונים לגמרי. מבין כל האמונות התפלות ואמונות ההבל של האנושות, שלכאורה התגברנו עליהן, אין אפילו אחת ששרידיה אינם ממשיכים לחיות בינינו כיום. בשכבות הנמוכות של עמי התרבות, ואפילו בשכבות העליונות של החברה התרבותית. כל מה שבא כבר לעולם מחזיק מעמד בהקשנות. לעתים יש מקום להטיל ספק אם אכן יכחדו הדרקונים של ימי בראשית. וזה כל כך יפה, כלומר, הוא בעצם אומר שום דבר שכבר נולד בעולם, לא המפלצות ולא האפיות, שום דבר לא נכחד. הכל נשאר איתנו. הוא גם קצת לדעתי, פה קצת מרפר ליונג ולעולם הארכיטיפי שלו, כן. אבל לארכיטיפים הקולקטיביים שלנו, כן. בלא מודע הקולקטיבי, אבל בעצם שום דבר לא הולך לאיבוד. הכל נשאר. אנחנו נורא הופתענו מההתקפה הרצחנית של החמאס, כלומר מהברבריזם הזה, מהעובדה שהדבר הזה הוא פה בפתחנו, שום דבר לא הולך לאיבוד. כלומר, היכולת שלנו לארגן מבנים יותר מתקדמים, יותר מעודנים, יותר מתפקדים, הוא תמיד על הבסיס הקדום הזה, כלומר, יושב על הלוע הזה של הר הגעש. וזאת נקודת המשפט הזה של לעתים יש מקום להטיל ספק, אם אכן יכחדו הדרקונים של ימי בראשית, זה בדיוק זה. כלומר, בעולם שלנו הם לא נכחדו. בעולם הנפשי, הארכיטיפי שלנו, הם עדיין שם, הם קיימים.
ואיך זה בא לידי ביטוי בכסף? בבעלת הבית שמתקשרת?
גם בבעלת הבית, אבל אני חושבת שתשמעי, כסף מייצר המון מצבים, אני תופסת אותו.
רציתי לדבר איתך על חידוש החוזה, אני קוראת מהספר שלך. הייתי מאוד נדיבה איתכם בשנתיים האלה, נתתי לכם מחיר טוב, הייתי פריירית, אומרת לך בעלת הבית שלך. הייתי פריירית, אפשר לומר, ולא העליתי. תגידי לי, את, אם זה לא נכון, את יודעת טוב מאוד שהייתי פריירית. הדרקונים?
נורא מצחיק. כן, למשל, הדרקון השומר על האוצר.
כן.
בטח, כן, נשד ממון.
אז ככה פרויד מתקשר לכסף. אבל גם צריך כסף, את יודעת, כדי לעשות אנליזה.
לא בכל, זה בדיוק הנקודה, בישראל כן. בגרמניה למשל, בברלין, את יכולה לקבל טיפול פסיכואנליטי בחינם לגמרי, חשבון הקופה הציבורית.
באמת?
כן. כי זה עניין של ערכים, כלומר יש איזה ערך שהחברה רוצה לקיים אותו, אם זה דיור ציבורי, אם זה רווחה נפשית, והחברה, הפוליטיקה, שוב, הפוליטיקה מתגייסת לארגן את המוסדות הפוליטיים סביב הערך שחשוב. ואז אנחנו לא מדברים על האם יש מטפל מוסרי או לא מטפל מוסרי, שנותן פרובונו למטופלים עסקי, אלא על מערכת שלמה שמתגייסת, מערכת פוליטית שבעצם מייצרת מוסדות ש... מקיימים את הערך, הערכים שחשובים לחברה. יש כלכלן נהדר שקוראים לו אלברט הירשמן. הוא כתב ספר שבעצם מדבר על השאלה איך תאוות בצע נהפכה לערך מרכזי שסביבו בעצם מאורגנים כל המסודות הפוליטיים, כל המסודות החברתיים בעצם התארגנו סביב הערך הזה של תאוות בצע. וזה נורא נורא מעניין כי בעצם... דרך המחקר ההיסטורי שלו אפשר לראות שחברה, דרך כל מיני תהליכים שקורים בה, יכולה לבחור איזשהו ערך שהוא משמעותי לה, ולהתארגן סביבו, פוליטית. השאלה היא מה בוחרים.
ובכל זאת, הספר שלך הוא על סיבות להישאר פה.
זה נורא בדיוק, מעניין, כן. כי זה שם שיש בו באמת מרחב השלחתי אינסופי. חלק חושבים שזה סיבות להישאר פה.
כן.
חלק חושבים שזה סיבות להישאר נאמנים לעצמנו. כל אחד לוקח את זה לסיבות להישאר...
להישאר.
להישאר, כן. בחיים.
אני לקחתי את זה גם לסיבות להישאר פה, ולא בגלל הקריכה והאור הזהוב. ונסיים עם רומן של ולדימיר נבוקוב, המהגר מרוסיה לארצות הברית, פנין. הוא מרצה מהגר באוניברסיטה האמריקאית, יש בו משהו ככה מתוך הביוגרפיה של נבוקוב, והוא בסוף הספר מפותר, אבל יש פה כל הזמן את הפחד הזה של כן משתלב, לא משתלב.
הוא מהגר, הוא ממש מהגר, זאת אומרת, הוא... כן, גם הוא אין מהגר. לו שום דבר, הוא לא בעלים של שום, דבר, כן. הוא בעצם, כלומר, אין לו שורשים, הוא נורא, הכל רופף. כן. זה באמת אחד הספרים שאני חייבת בעולם. כלומר, נבוקוב כתב אותו באנגלית.
כן.
כלומר,
אחרי שהוא היגר.
אחרי שהוא היגר, כן. והוא גם כמובן מופיע פה בספר, כן. באיזו דמות כזאת הסתנית שהופכת את חייו.
שהוא המרצה האחר, כן, שהוא המרצה נכון. שעתיד להחליף אותו.
כן, לתפוס את משרתו של פנין.
לתפוס את משרתו של פנין, כן.
כן. באמת החלק שאני הכי אוהבת בספר, זה הקשר של פנין עם ליזה, שהיא אהובתו משכבר הימים עוד ברוסיה, שבעצם ניצלה אותו כל הזמן. היא הייתה מאוהבת בוולדימיר הזה, באישיות הסתנית הזאת שהופכת את חייו של פנין, והוא לא רצה אותה, והיא בעצם התחתנה עם פנין באיזשהו שלב, כאיזה סוג של האנשה עצמית, כמו אנשים שפוצעים את עצמם, אז היא פצעה את עצמה דרך הניסויים עם פנין. וכשהם הגיעו לארצות הברית, אז היא עזבה אותו, ונהפכה להיות פסיכיאטרית מצליחה, והתחתנה עם פסיכיאטר אחר, והיא בקיצור, היא כל פעם, וילדה ילד, שהוא מממן אותו בכל מיני דרכים,
היא מנצלת אותו.
היא פורצת לחייו מן איזו נוחיות כזאת כל פעם, ויוצאת מהם בלי מחשבה, והוא פשוט... פשוט אוהב אותה. פשוט אוהב אותה.
הנה, אומנות האהבה.
והחלק שאני הכי אוהבת בספר, הוא החלק שהוא פשוט, היא באה לאיזה ביקור, כי היא רוצה שהוא יממן את הפנימיה היוקרתית, חלק מהפנימיה, חלק מדמי התשלום של הפנימיה היוקרתית ששולחת אליה את הבן שלה, והיא באה כדי לבקש את זה, ואז הוא מלווה אותה לתחנה של הרכבת, אחרי שהיא מסיימת את הביקור, וחוזר. לאחר שליווה אותה, חזר ברגל דרך הפארק, להחזיק בה, לנצור אותה, ממש כמו שהיא, על החזריותה, על המוניותה, על עיני הכחולות המסנברות, על שירתה העלובה, על רגלי השמנות, על נשמתה אינפנטילית, הנאלחה, היבשה והטמאה. לפתע פתאום חשב, אם שווים בני אדם ומתחברים בגן עדן, אינני מאמין בזה, אך נניח, כיצד זה אמנע אותו מלהזדחל עליי, על פניי, את הדבר הפגום, חסר הישע והכמל הזה, נפשה. אבל כאן אנו עלי אדמות, ואני למרבה הפלא, חי וקיים. ויש משהו בי ובחיים, במפתיע לגמרי, שכן אין דרכו של הייאוש האנושי להוליך לאמיתות גדולות, נראה עומד על סף פתרון פשוט של שאלת היקום. החופרה בבקשה דוחקת. סנאי, מתחת לאחד העצים, ראה את פנין בשביל. בתנועה כנוכנתית והכלכלה אחת, טיפסה חיה הנבונה אל עוגן מזרקת השתייה. ובשעה שקרב לשם פנין, שרבבה עליו את פרצופה הסגלגל בהשמיעה קול נצזני גס למדי ולחיי המנופחות. פנין הבין, ולאחר שמשמש כה וכה, מצא על מה עליו ללחוץ כדי להשיג את התוצאה הנחוצה. המקרסם הצמא מביט בו בבוז, החל מיד לטעום מסילון המים הגלגל והנוצץ, והוסיף לשתות עוד שעה ארוכה למדי. יש לו אולי חום, חשב פנין, בוכה בשקט ובלי מעצור, וכל הזמן לוחץ בנימוס על המתקן, ובא בשעה משתדל שלא להתקל במבד הדוחה הנעוץ בו. לאחר שירבץ עם עונו, הסתלק לו הסנאי בלי עוד קל שבקלים של הכרה טובה.
אפילו הסנאי לא אומר לו תודה.
הסנאי הוא ליזה, הסנאי הוא ממש ליזה, והדבר הזה של ה... אני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בספרות או בכתיבה ספרותית. זה המקום שבו הדברים מתנגשים. אהבה עצומה שלו, וזה שהוא פשוט חושב שהיא דוחה. הוא אומר לעצמו, רק שנשמתה דוחה לא תבוא אליי גם בעולם הבא. כלומר, הוא כל כך שונא אותה ואוהב אותה בבת אחת.
אז מגיע הסנאי הזה שהוא מגיע.
כן, וזה מצחיק, יש משהו קומי ב...
קומי ושובר לב.
קומי ושובר לב במפגש הזה, כן.
ספרות זה חופש, שירה זה חופש בשבילך. כן. זאת חירות.
כן, כן, כן. בטח.
את מרגישה את זה? כן. נסיים בעוד שיר.
יאללה.
על הבן שלך, מתוך הספר שלך, ספר השירה יחסי בעלות.
הולדת את הילד. לילד יש חדר. איפה החדר? הולדת את הילד. לילד יש עיר. איפה העיר? הולדת את הילד, לילד יש מדינה, איפה המדינה? הולדת את הילד, לילד יש מקום, איפה המקום? הולדת את הילד הזה, נשמה זהורה, קראת והוא בא.
המשוררת, חוקרת הספרות, תהל פרוש, הפסיכולוגית גם. התחלנו עם משבר זהות, אנחנו נסיים עם משבר זהות, אבל איזה כיף. זה חופש גדול, הרבה הרבה דברים שאת עושה וכותבת את הספרים היפים שלך. כאמור, ספרי השירה שלך והספר החדש, סיבות להישאר, שירה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים, רשימות ומסות על כסף ונפש וספרות ואהבה. תודה רבה שבאת לכאן, גם עם הספרים
רבה.
שאת אוהבת. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תודה לכם גם. כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק, והמשך חג חירות, שיהיו לנו ימים של חירות ואהבה.
אמן.
אמן. תודה. להתראות.